תורה בלילה, וזה כיף לנו. ואני רוצה לדבר איתכם היום על... אנחנו עומדים כאן אגדות חז"ל, וגם יהיה פה גם אגדה בתוך השיעור שלנו, אבל הנושא הוא טיפה יותר רחב מאגדה, כי הוא אגדת אבי תולדתי, וזה הנושא הוא ניחום אבלים. איך מנחמים אבלים? כל פעם שאני נמצא בניחומי אבלים, הסיבה שאני עוסק בזה, כי אנחנו נכנסים עכשיו לחודש תמוז, אב, זה זמנים של אבלות בעם ישראל, ומילא גם זמנים של נחמה. חודש אב אפילו נקרא מנחם אב, שממש על שם, אז צריך לדעת איך לנחם. זה אחד הדברים הכי טבעיים בעולם, שאנשים נפטרים והולכים לנחם, חבר, קרוב, וכן על זה הדרך. וצריך לדעת איך לנחם. אחד הדברים שבגללם אני מדבר על העניין הזה, זה שלאורך השנים ראיתי שיש בזה תקלות. לא מספיק יודעים איך לנחם בצורה נכונה, בצורה טובה. ומצד שני, כל פעם שאני נתקל בהלכות של חז"ל, אני עומד משתומם מול הגאונות שהייתה לחז"ל בהבנת נפש האדם, ואיך הם בנו את ההלכות סביב הבנת נפש האדם והסיוע לאנשים שחוו טראומה, כי כל אובדן של אדם קרוב הוא טראומה, איך מסייעים לו לצאת מהטראומה הזאת, מהבור הזה, ולאט לאט לחזור חזרה לחיים תקינים. בסדר? כמה שדבר כזה נראה לנו דבר הכי רגיל, כל הזמן אנשים מתים. זה אחד הדברים הכי בטוחים שיש, נכון? כל יום אנשים נולדים, אנשים נפטרים. בכל אופן, זה נתפס תמיד כהפתעה, משהו שהוא לא מוכנים אליו, וההלכות עוזרות מאוד מאוד. אז בואו נתחיל. אומר הרמב״ם, אתה רוצה לשבת כאן? זה יעזור לי. אם תשב כאן, ככה אני ארגיש שאני לא לבד. תודה. כאן, ליד אורל. זה המקום הכי חשוב. אנשים חשובים רק. זהו. אומר הרמב״ם, גמילות חסדים הוא שם נופל על שני עניינים מן המצוות. האחד, שיעזור האדם לישראל בממונו, כגון צדקה ופדיון שבויים. והשני, שיעזור אותו בגופו כגון ניחום אבלים, וללוות את המתים ולבוא לחופת חתנים וכדומה לזה. אז יש גמילות חסדים בכסף, ויש גמילות חסדים בגוף, שהיא מעלתה גדולה מגמילות חסדים בכסף. וחלק מהדברים זה ניחום אבלים. טוב, אז נבין במה אנחנו עוסקים, זה דבר חשוב מאוד. ואז אני עובר רגע לשולחן ערוך. תראו את ההלכות שיש כאן, כמה הן רגישות. הלכה ראשונה, אין המנחמים רשאים לפתוח עד שיפתח האבל תחילה. מה הכוונה? תראו. אירוע של ניחום אבלים זה אירוע שיש בו מורכבות, בגלל שהרבה פעמים הוא מציף אצלנו תחושות. איזה תחושות? חלק מנסים להיות עורכי דין של אלוהים ולהוציא אותו כאילו בסדר. חלק, תעבירו לו דף, או שאין מספיק דפים, לא יודע, תשב עם זה. חלק, הייתי קטן אמונה, לא התפסתי מספיק דפים. בסדר, בלי לחץ. הנה, הוא ביחד, כן. חלק, יש להם איזו סקרנות פתאום, איך היה, מה קרה, מי עשה, מה עשה. וחלק, זה מציף אצלהם חוויית אבלות שהם בעצמם חוו. כן? הייתי פעם באיזה ניחום אבלים של... הגעתי שם ו... אז האבל ישב, ובא מישהו לנחם אותו. אז... הוא שאל אותו, איפה אבא שלך היה מאושפז? אז הוא אמר לו, בבית חולים פלוני במחלקה, מה אתה אומר? גם אבא שלי היה מאושפז שם, חצי שעה, הוא מספר לו איך אבא שלו היה מאושפז, והוא אמר לרופאים, והאבל עושה ככה. עכשיו, האבל, אין לו לאן ללכת, הוא תקוע שם, כן? אז אומר השולחן ערוך, אין המנחמים רשאים לפתוח עד שיפתח האבל תחילה. באים לניחום אבלים בעיקר כדי להקשיב, ולא כדי לדבר. למה? כי לאבל יש צורך לדבר. מהו הצורך הזה? מי פה יודע מה זה כאבי פנטום? כן? כן, יפה. למרות שנחרט האיבר, הרי מרכז הכאב שלנו זה במוח, זה לא ביד. כשכואב ביד, היא מעבירה למוח שדר, והמוח למרכז הכאב מתרגם את זה. אז גם כשהאיבר לא נמצא, חלילה, מרכז הכאב עדיין לא מתרגם את זה, ולכן יש כאבים, כאבים עזים, שאדם מרגיש כאילו את האיבר שלו. כשנפטר אחד משבעה קרובים, גם אם זה, נגיד, דבר שהוא על פי טבעו של עולם, שנפטרים הורים בני 120, אבל עדיין, בשביל הילד, זה, הם ליוו אותו מהיום שהוא היה על הפקחת עיניו, על פני האדמה. אז מבחינתו זה כאילו קרתו לו איבר. הדרך הנפשית שלנו לתרגם את המציאות החדשה היא לדבר אותה. ולכן משהו בבתי האבלים יכול לראות שהאבלים הרבה פעמים חוזרים על הסיפור, לא תקליט, חוזרים, מספרים אותו סיפור ככה, שבעה ימים. זה הדרך שהנפש מתרגלת למצב החדש. אז הולכים לבית האבלים בעיקר כדי להקשיב, ולכן ההלכה אומרת, תשתוק ותן לו לדבר לפני, תן לו לדבר, כי אתה באת כאן בשבילו, לא באת בשבילך, ולכן אל תציף אותו, לא בכאבים שלך, ולא בסיפורים שלך, ולא במה קרה אצלך, וכל זה, אלא תבוא ותקשיב. והקשבה זה הקשבה פעילה, כלומר, יכול להיות, יש לפעמים כאלה אבלים שמתקשים לדבר, אז אתה, את פתח לו. אז אתה שואל אותו, נו, אז אולי תספר משהו. אז בן כמה הוא היה, אז... אגב, אני, כשאני הולך לבתי אבלים, אני משתדל לשאול שאלות לא על התקופה האחרונה, לא, אז איך הוא נפטר, זה לא, הוא נפטר, זהו, מה הוא עשה בחיים? מה הוא עשה בחיים? מה הוא עבד? מה הוא, זה מאיפה הוא עלה, השתתף באיזה... הרי האדם הזה הוא לא רק היה זקן וחולה ומת, הוא גם היה גם צעיר, וכן, עכשיו, אני, גם השיעור הזה הוא בגלל שבשבוע האחרון הייתי בשלושה מעגלים של ניחומי אבלים. ואחד מהניחומי אבלים היה אדם מבוגר, זה בן 93, שנפטר, היה ניצול שואה וכל זה. זה שער לדבר שהוא היה והיה בית חולים, בסדר, מצינו את זה אחרי דקה וחצי. בן אדם ב-93 שנה, יש מה לספר על החיים שלו, כן? ברח מהנאצים, עלה לארץ, הקים פה, הקים שם, מתחתן, יש מה לספר על הפלא הזה של 93 שנים. אז את פתח לו והאבל, יש לו צורך לדבר. אז לכן השולחן ערוך אומר, גאונות, אל תדבר עד שהוא יפתח. הוא צריך להוביל את השיחה. והאבל מסב בראש. כיוון שנענה האבל בראשו, בעניין שנראה שפותר את המנחמים, אינם רשאים לשבת לו. זה עוד דבר, רבותיי, רגישות. רגישות! הרי האבל הוא על הכיסא. נכון, הוא לא יכול לזוז. עכשיו אתה מדבר, מדבר, וזה ממלא אותו, וחלס, הוא רוצה לצריך שירותים, הוא רוצה סתם לנוח קצת נקון, שנייה אי אפשר. אבל, אז קצת רגישות. אם האבל אומר, תודה רבה, אז, תבין שזהו. זה, הוא מספיק, הוא צריך. כלומר, כל ההלכות כאן באות לשים אותנו במקום שבו, כשאנחנו באים לאבלים, אנחנו באים בשבילם ולא בשבילנו. סיפר לי פעם איזה חבר שישב שבעה, משפחה גדולה, והיו הרבה מנחמים, טוב, 11 בלילה, הם, האבלים האחרונים, המנחמים האחרונים יצאו, והם סגרו את הדלת, רצו לשם. 11 ורבע מישהו דופק. אז הם פותחים, הוא אומר, שלום, באתי לנחם. אז אמרו לו, תשמע, 11 ורבע בלילה כבר, כאילו, זהו, אין. אז הוא אמר להם, אכפת לכם אולי רק לשבת, אני רק אנחם אתכם, ואז אני אקיים את המצווה, אתם חפצה, אני צריך לקיים את המצווה, כן? לשים לב, זה מתאים, זה לא מתאים, זה כבר אלינו, בסדר, אתה בא. יפה. כיוון... שנענה האבל בראשו בעניין שנראה שפותר את המנחמים, אינם רשאים לשבת אצלו. טוב. הלכה הבאה, הבא לכבד את חברו ולקום מלפניו אומר לו שב. אלא אם כן הוא אבל או חולה, דמשמע, שב באבלות שלך, שב בחולי שלך. כן, אז צריך לדם להיזהר בלשון לא להגיד שטויות. ואז אומר הרמ"א דבר נפלא מאוד. לא יאמר אדם, לא נפרעתי כפי מעשיי או כיוצא בדברים האלו, שאל יפתח פיו לשטן. ואל יאמר אדם לאבל, מה לך לעשות? כי אפשר לשנות שזהו כגידוף. דמשמע, אם אפשר לעשות, לשנות היה עושה. אלא יקבל עליו גזירת השם יתברך מאהבה. זה גם כן הלכה סופר 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 רגישה. יש אנשים שמגיעים לבית האבל, ואתה חושב שהם באו כאן עכשיו ועדת חקירה. פותחים ועדת חקירה, אז מה קרה לו? אז אם מה הוא נפטר? מחלת לב. מה אתם אומרים? אז איפה היה מאושפז? בבלילצר? חבל? בתל השומר מחלקה הרבה יותר טובה. חבל שלא לקחתם אותו לתל השומר. אולי הוא עוד היה בחיים, אי אפשר לדעת. אולי הוא עוד היה, אם היה בתל השומר, אולי הוא עוד היה חיים. הפרופסור שם מאוד מצוין. כמה זמן לקח למד עליה? 20 דקות? באמת? הייתם קוראים לעצור לאיזה 10 דקות, או יכול להיות שהוא כבר היו מצילים אותו, אתה יודע, צריך לקחת זה. פותחים חוות חקירה עכשיו, ומתחילים לדבר עם מה היה אילו ואים וכל זה. מנחמי האבלים אינם ועדת חקירה. אינם ועדת חקירה. בכל מקרה, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שיש הרבה סיבות למה אדם נפטר, אבל בסוף אדם נפטר, למה? כי הגיע הזמן שלו. הרבה שלוחים למקום, הרבה דובים, הרבה עריות, הרבה רופאים, הרבה אמבולנסים שמאחרים וכו' וכו'. בסוף זה גזירה. אז עכשיו התפקיד שלך זה לא להיות ועדת חקירה רטרואקטיבית, ולהגיד לזה מה עשיתם ואם יכולתם. במיוחד שהרי לכל אבל יש לו איזה בלב, הוא עושה את החשבון, האם באמת עשיתי כל מה שאני יכול. עושים את החשבון הזה, האם לא התרשלנו, האם... אז עכשיו אתה מגיע ותחיל לתחקר אותו. זה מה זה טוב. זה לא נכון. אז לא יאמר אדם, לא נפרדתי כפי מעשיי, או כיוצא בדברים האלו, לא יפתח פי לו לשטן, ולא יאמר אדם לאבל, מה לך לעשות, כי אפשר לעשות, כאילו, אם היית יכול, אולי היית, אבל טוב, מה אפשר לעשות? יגיד, אדם מקבל את הדין באהבה, זהו, זה מה שאפשר, זה מה שהיה, הקדוש ברוך הוא גזר, גזרה, מקבלים את הדין באהבה. כן, רטרואקטיבית, אם היינו, אין, הכל אם זה, כל עוד אדם חי, תעשה מה שאתה רוצה, רגע שאדם נפטר, זהו, אז זה הגזרה שלו, זה הימים שנקצבו לו. יפה. עכשיו, ההלכה הבאה, בסימן שינפה עכשיו, היא הלכה גם כן מאוד מאוד רגישה. יש מושג במחות יחסים שנקרא הלימה. הלימה, הכוונה שיש התאמה בין איך אני מתנהג איתך ואיך אתה מתנהג איתי, בסדר? כלומר, נגיד שאתה פוגש מישהו, אתה מכיר אותו, זה הכירות שטחית. אז מה הגיוני שתעשה? מבחינת כשאתה פוגש אותו, שלום, או מקסימום תלחץ יד, נכון? אם אתה תבוא ותחבק אותו, אז זה כאילו, זה יראה לא מתאים, נכון? יש איזה מישהו כזה שאני קצת מכיר אותו, לא הרבה. אבל כל פעם שהוא רואה אותי, הוא חבק אותי כזה חיבוק חזק, ואני לא מבין איפה זה, לפעמים גם מאחורה, הוא מתנפל עליי ככה, ואני לא מבין איפה זה בכלל מגיע, כאילו זה לא מותאם, נכון? חלק, נגיד, ממה שיפה בילדי תסמונת מותק, תסמונת דאון, זה שכאילו אין להם חשבון, רואים אותך, שער, רצים, חבקים אותך. אבל צריך שתהיה התאמה בין... גם בהלכות אבלות צריך שתהיה התאמה. יכול להיות מצב שאתה פוגש אבל, הוא כבר עבר תהליך, נגיד אתה פוגש אותו אחרי שבועיים, פוגש חבר שלך אחרי שבועיים, הוא כבר עבר את הקבורה, עבר את השבעה, עבר את הכל, אתה פוגש אותו עכשיו, פתאום אתה רואה אותו עם זקן. אז אתה אומר, מה קרה? למה אתה לא מתגלח? מה, לא שמעת? נפטר אבא שלי. מה אתה אומר? עכשיו, אתה שומע את זה פעם ראשונה, אבל הוא כבר אחרי שבועיים. אל תחזיר אותו אחורה. מה אתה אומר? לא שמעתי דבר כזה, איך זה יכול להיות? איך לא עושה לך? שנייה, הוא כבר, אתה עכשיו. אתה בשבילו, לא הוא בשבילך. לא שמע שולחן ערוך. מה זה? תתגבר על הטבעי הזה. המוצא את חברו אבל בתוך 30 יום. מדבר עם אותן חומים, ואינו שואל בשלומו. כלומר, מי שתוך 30 יום, אז אתה צריך לדבר איתו, דברי ניחומים. אז הקדוש ברוך הוא ינחם אותך, ומה היה, ואיך היה בשבעה, וכו' וכו'. אחר 30 יום, עברו כבר 30 יום, שואל בשלומו, ואינו מדבר עם אותן חומים כדרכו, אלא מן הצד. שאינו מזכיר לו שם המת. די, הוא כבר אחרי 30 יום, אל תתחיל להחזיר אותו אחורה. אלא אומר לו, תתנחם. ככה, בעדינות. זה התאמה. מתה אשתו של אדם ונשא אחרת, אינו נכנס לביתו לדבר עם התנחומים. הוא כבר התחתן עם מישהי חדשה. אתה עכשיו נכנס אליו הביתה ומזכיר לו את אשתו הקודמת. רגישות! מצאו בשוק, אומר לו, תתנחם בשפה רפה ובכובד ראש. אבל אם לא נשא אחרת, מדבר עם התנחומים עד שיעברו ג' רגלים, כי האבלות של אדם על אשתו היא יותר ארוכה. ועל אבי ועל אמו מדבר עם התנחומים כל י' בית חודש. ואחר י' בית חודש מדבר עם מן הצד. אז כל הדבר עם מן הצד, דבר עם התנחומים, זה הכל מבקשים ממך להתאים את עצמך למצב שהאבל נמצא בו. אחרי הגירוש, אנחנו גרנו בנצרים, בגוש קטיף, אז אחרי הגירוש היינו באיזה מקום, באריאל, ובאו, סוג שבאו לנחם אותנו. זה כאילו היה חוויה, כמו שבעה כזה. אז המנחמים התחלקו לשלושה. היו כאלה שבאו, והיה להם מה להעביר לנו ביקורת. חבל שלא עשיתם ככה, חבל שלא נכנסתם בהם, חבל שכל מיני, אתה כאילו עכשיו אתה מה, אני יש לי, טוב, זה סוג אחד. סוג שני היו כאלה שהציפו אותך בכאב שלהם, אל תשאל, אני יושב מול הטלוויזיה ובוכה, ולא מסוגל, וזה, אתה צריך להגיד לו, לא נורא, יהיה בסדר, עם ישראל קיים, אתה צריך לנחם אותו. והסוג השלישי היו כאלה שבאו, והקשיבו בעיקר, והציעו עזרה, אם צריך משהו, אנחנו כאן, ולא הכבידו יותר מדי, והלכו, אלה אנשים, והיו, מבין שלושת הקבוצות, זה היה הקבוצה הקטנה ביותר, כן? אבל, אז זה מדבר על הלימה, מותאם. שים לב לאן אתה מגיע. זה יהיה מותאם. יש, צריך מקום שצריך להאריך, מקום שצריך לקצר, כדי שזה יהיה משמעותי. לפעמים צריך קצת, כמו שאמרנו, זה ניחום אבלים, זה חסד בגופו, אז צריך קצת ככה להיות יצירתי, נקרא לזה ככה. הייתי פעם בניחום אבלים של משפחה של אשתי, שנפטרה שמה, אישה צעירה, אימא לילדים יחסית קטנים ממחלה. אז זה שבעה קשה. ישבו שם שבעה ילדים שלה ובעלה וההורים שלה. טוב, הגענו. אז זה כמובן, דיברנו פה, דיברנו שם. ואז קוראת לי האימא של המנוח, של הנפטרת. אומרת לי, תראה, בעלי, הוא לא דיבר מילה כל השבעה. לא, כלום, יושב ככה. בספה יושב ככה. תדבר איתו קצת, משהו, אם פה הוא לא יפתח את הלב, ופה הוא לא ידבר, אז מה יהיה, הכל בפנים. שלחו אותי למשימה. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני אתחיל... זכרתי שהוא היה עובד בנמל אשדוד. אז בדיוק באותו שבוע גם היה איזו שביטה בנמל אשדוד, משהו, אמרתי, אני אדבר איתו על זה. אז ישבתי לידו, אמרתי לו, שמעתי שיש שביטה בנמל. בטח שיש שביטה, למה שלא יש שביטה? אתה יודע, איך אנחנו עובדים קשה, הוא היה עבד 10 שנים בנמל. אמרתי לו, מה, התחיל להגיד לי בנמל, הוא היה בהתחלה מנופאי, אחרי זה הוא היה אחראי משמרת, אחרי זה הוא היה בעד העובדים, קיצור, פרס לי את כל התולדות נמל אשדוד, ואת הזה, ואת העבודה, וכולם רוצים לדפוק אותנו, אנחנו לא ניתן להם, כאילו, זה ככה, 20 דקות, אנחנו מדברים על הנמל. אני מקשיב, רק פתחתי, רק נתתי ככה איזה זה, אבל כבר לא צריך. אחרי 20 דקות הוא נהנח ואומר, זקנה, כמה היא סבלה. הוא התחיל לדבר עליה. התחיל לבכות קצת וזה. אנחנו מדברים, פתאום אני אסתכל, שאני רואה שמסביבי חצי עיגול, כולם מסתכלים על הפלא הזה. אז צריך לבוא גם, לפעמים בצורה יצירתית קצת, אבל לעודד את האבל לדבר, צריך לדבר, שזה יהיה מותאם לצרכים שלו. טוב, אנחנו כאן בשיעור אגדות חז"ל, אז בואו נלמד איזה אגדה. אבל מי ישקן עם מים מהבור, יונתן, תודה, דתי, אללה יעתיק עפיה. לפעמים הולכים לנחם מישהו, ואומרים, וואלה, מה יש לנחם אותו, הוא יודע את הכל. כלומר, הוא אדם גדול, הוא רב. אז הוא בעצמו ניחם מלא אבלים, אז הוא מכיר את כל הדרשות, אז מה? רק צריך להגיד לו, כאילו, אתה תדרוש לעצמך כזה, נכון? לא ככה. אומר המדרש, אבות רבי נתן, משנה ו', כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו. אז מת לו בן, חלילה, כן? בן זה לא דבר כדרך הטבע. זה דבר קשה. יש כאלה הורים שלכן שמים אבן על הקבר, כדי שזה יהיה תפילה, שיהיה אבא, בן ונכד, שזה יהיה הסדר. שקודם האבא, אחרי זה הבן, אחרי זה הנכד, ולא להפך חלילה. שיהיה טבעו של עולם. אז אומרת המשנה, כשמת בנו של רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמה, לא 5 תלמידים. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו. אמר לו, רבי, תודה רבה, ברוך תהיה. אמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת, וקיבל עליו תנחומים. ומניין שקיבל תנחומים שנאמר, וידע אדם עוד את אשתו. אף אתה קבל תנחומים. כאילו הוא אומר לו דרשה. נכנס תלמיד רבי אליעזר ואומר לרבן יוחנן, דרשה, מה הכוונה? אבל זה דבר מראשית העולם. זה כל בני אדם, מי האדם הראשון, כולם אבלים. אז גם אתה. דרשה כזאת. רבן יוחנן לא מקבל את זה. אמר לו, לא דיי לי שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרת לי צערו של האדם הראשון. לא טוב. נכנס רבי יהושע. ואמר לו, רצונך, אמר דבר אחד לפניך, אמר לו, אמור. אמר לו, איוב. היו לו בנים ובנות, ומתו כולם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים. אף אתה קבל תנחומים. ומניין שקיבל איוב תנחומים, שנאמר, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. מה הדרשה כאן? קבלת הדין. כאילו, ספר איוב עוסק בזה שאנחנו, לעולם לא יודעים את הנהגת הבורא יתברך. לא יודעים, ברכים דען האמת ולא יודעים. אז הוא עושה לו דרשה על ספר איוב. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרתני צערו של אהרון. מה אתה? סליחה, צערו של איוב. נכנס רבי יוסי וישב לפניו. אמר לו, רבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך. אמר לו, אמור. אמר לו, אהרון, היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים, שנאמר, וידום אהרון, אין שתיקה אל התנחומים, ואף אתה קבל תנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרתני צערו של אהרון. מה הדרשה כאן? אהרון היה לו קבלת הדין, וידום אהרון. אז רבי יוסי עושה דרשה על אהרון. לא, מה עכשיו אתה? נכנס רבי שמעון, אמר לו, רבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו, אמור. אמר לו, דוד המלך, היה לו בן ומת, וקיבל עליו תנחומים. אף אתה קבל תנחומים, ומניין שקיבל דוד תנחומים, שנאמר, וינחם דוד את בת שבע אשתו, ויבוא אליה, וישכב עמה, ותל את בן, ויקרא את שמו שלמה. אף אתה, רבי, קבל תנחומים. זה מדרש, זה דרשה שמדברת על הצורך להמשיך בחיים. דוד המלך המשיך בחיים. צריך להמשיך בחיים. רבן יוחנן מסרב להתנחם, אף אחד לא מצליח לנחם אותו כל הדרשות האלו. עכשיו התלמידים אומרים, מה יש לי לכם את הרב? הרי הרב בעצמו יודע את הכל. לא! נכנס רבי אלעזר בן ערך. כשנכנס רבי אלעזר בן ערך, אז אמר רבן יוחנן, אמר לשמשו, תולף עני כלי ולך אחרי לבית המרחץ, לפי שאדם גדול הוא, ואיני יכול לעמוד בו. כלומר, זה נראה מהסיפור שהשבעה כבר עברה, ורבן יוחנן בן זכאי סרב להתרחץ. הוא המשיך להיות אבל, אבל. וניסו להגיד לו, מספיק, לא, הוא נתקע באבל. וכשנכנס רבי אלעזר בן ערך, אז הוא אמר לשמה שלו, תקשיב, הוא ינחם אותי. תכין לי את הכלים של המקלחת, כי הוא יצליח לנחם אותי. למה? כי הוא אדם גדול. שימו לב מה הוא עשה. נכנס וישב לפניו. שמתם לב? הקודמים ישבו? לא. באו, דרשו דרשה. הוא קודם כל בא וישב. כלומר, אני קודם כל איתך. נכון, אתה רבן יוחנן בן זכאי, והגמרא אומרת, מסכת סוכה, מתארת רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה הרב הכי גדול, ולא היה הולך 400 בלי תורה ובלי תפילין, וידע את כל התורה כולה, וידע שיחת עופות ודקלים ושדים וכו'. אבל הוא גם בן אדם. כואב לו. ונכנס רבי אלעזר בן ערך, וקודם כל ישב איתו. ישב. ואז הוא אומר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. הוא לא אומר לו דרשות. הוא לא מדבר איתו על אחרים. הוא מדבר איתו על המצב שלו. הוא אומר לו, אני אגיד לך, תרשי להגיד לך איזה משל על ה... הוא לא תגיד. אמר לו, משל למה הדבר דומה. לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון. בכל יום ויום היה בוכה וצועק. ואומר, אוי לי, מתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום? אף אתה רבי, היה לך בן. קרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, משנה, הלכות ואגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא. ויש לך לקבל עליך תנחומים כשהחזרת פיקדונך שלם. אמר לו רבי אלעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. איזה משפט חזק. אז מה הקודמים עשו? הם לא התייחסו אליי כדרך שבני אדם. כלומר, אתה הבנת שיש לי כאב. והבנת שהדבר שהכי מעניין אבל זה לשמוע... כלומר, כל הרבנים הקודמים בכלל לא התייחסו לבן. ישר רצו לדרשה. ובא רבי אלעזר בן ערך ומה אמר? תיאר את הבן שלו. היה לך בן. למד את זה ואת זה ואת זה. הוא תיאר לו את הבן. סוף סוף מישהו מתייחס לאירוע. סוף סוף מישהו מתייחס לה... לחיסרון. הוא גם מסגר לו את זה. בצורת משל של פיקדון. כלומר, כנראה, כולנו משתתפים בצערו של רבן יוחנן בן זכאי, כמובן. רבן יוחנן בן זכאי, נפטר לו הבן, אז הוא כמובן מאוד מאוד מצטער, אבל בין השאר זה גם הצער, מה הבן הזה יכול היה לעשות ולהמשיך. בא רב אלעזר ואומר לו, אבל קיבלת פיקדון מהקדוש ברוך הוא, ל-20 שנה, ל-30 שנה. הייתי בא לחיים אתן, אומר לך, תשמע, קח $1,000,000 לחמש שנים. בעוד 5 שנים תחזיר לי את $1,000,000 האלו. אבל בחמש שנים תעשה את מה שאתה רוצה. לוקח או לא לוקח? לוקח כמו גדול. $1,000,000, אתה משחק, מרוויח, ועוד... אז נתנו, הוא אומר לו, נתנו לך ילד ל-30 שנה, והילד הזה מילא את ימיו, למד וכל זה, וזה מה שקיבלת. אז מה, היית מעדיף כאילו בלי הפיקדון בכלל? חלילה. זאת אומרת, קודם כל נתת לי זווית אחרת של הסתכלות על המצב, ודבר שני, דיברת עליי ואליי, ולא על כל מיני מקרים אחרים. וזה מאוד משמעותי. וברשותכם, אם תסכימו לי, לספר לכם שני סיפורים, אפשר? על שני הדברים האלה, דבר ראשון על המסגור, ודבר שני על ה... לדבר אליי. לפני איזה כמה... לפני 2 בערך. הייתי בלוויה, נפטר יהודי שהיינו קצת חברים, מבוגר ממני, והיינו, היה לנו קשר טוב, ככה של אהבה כזה. עכשיו, הוא נפטר ממחלה, הוא היה חולה, נפטר. אחיו, יש לו אח שהוא רב, תמיד חכם, וחרדי. סליחה, הוא ראש ישיבה. לא, הוא ראש ישיבה. טוב, הגענו ללוויה, כמובן לוויה כואבת וכל זה, התחילו ההספדים. אז אחיו הספיד, דבר ראשון, ואז משפחה ספרדית מאוד מאוד מכבדת תורה. אז אמרו, בגלל שהאח כאילו הוא רב, אז הגיעו כל הרבנים מהישיבה. האח הוא ראש ישיבה, אז הגיעו כל הרבנים, הרמים, אני יודע, הגיעו. אז אתה יודע, רואים אנשים ככה עם כובע וזה, אז הוא מכבד, הם יספידו. ואתם יודעים, לוויות, בית לוויות זה... כל לוויה מקבלת זמן, אתה לא יכול... יש חצי שעה להספדים, כי יש לוויות אחר כך. אז עלו עוד אנשים להספיד, רבנים, וכולם פותחים במשפט הבא. מוריי ורבותיי, לא הכרתי את המנוח, אבל אחי ייתן לליבו, צריך להתחזק, טוב, הוא מסיים, עולה אחד אחר. מוריי ורבותיי, לא הכרתי את המנוח, אבל אני רוצה לנחם. ככה עלו איזה 3-4 מספידים שאומרים, לא הכרתי את המנוח, אבל מספידים. חזקים את הציבור. ואני הספדתי אחרון, ואני הכרתי את המנוח. אז דיברתי עליו. דיברתי עליו. מעשים שלו... אחרי זה בשבעה, המשפחה ניגשה עליי והם אמרו לי, תקשיב, זה היה כל כך משמעותי. אנחנו חיכינו שמישהו ידבר עליו. כאילו, לא הבנו מה אנחנו עושים תוך כדי, כי, אבל זה היה כל כך חסר, כי זה אבא שלנו, ואנחנו רוצים שיספרו עליו, ומי, וזה שסיפרת עליו את כל הסיפורים, מה הוא אוהב לעשות, ואיך היה קשור לזה, ולזה, ולזה, זה ממש היה, הרגשתי שהם דיברו שזה היה כמו מעמד מרפא עבורם. כי לאבל, וזה אחד הדברים שהכי הכי מעניינים, אבלים, הכי מעניין אותם שיבוא מישהו ויספר סיפורים על מי שנפטר. ישלים להם תמונות. אז בא רבי אלעזר בן ערך ומספר לרבן יוחנן בן זכאי על הבן שלו. כבר נגעת בי. בסדר? ותדעו לכם, כל אחד מכם, אם נפטר איזה מישהו ואתם יודעים עליו כל מיני חתיכות חיים, אז זה ממש ציפייה של המשפחה שתבואו ותספרו את זה. תכתבו מכתב, תכתבו מייל, לא משנה מה, אבל זה ציפייה. דבר שני, אמרנו שרבי אלעזר בן ערך מסגר לו את זה, בדרך השימוש במשל הפיקדון. כלומר, אם אתה חושב אנחנו מצפים שהילד יחיה עד 120 וכל, בסדר, דבר אחד, אבל אם אנחנו מדברים על פיקדון, אז פיקדון, כמה שקיבלת אותו. זה שם את זה באיזושהי פרופורציה. אז יש סיפור נפלא על פרופסור אומן, זה שזכה בפרס נובל על תורת המשחקים. פרופסור אומן יש לו בן שנהרג במלחמת לבנון הראשונה. קראו לו שלמה אומן. וכמובן, הפרופסור התאבל על בנו, היה חכם מאוד גם אומרים, עילוי. ואז בא לנחם אותו, היה ראש ישיבה בירושלים, קראו לו הרב גוטסמן. והרב גוטסמן היה ניצול שואה. הייתה לו ישיבה כאן ברחביה, ובחזית של הישיבה הוא גידל שיחים והוא היה משקה אותם כל יום. כי הוא ברח יחד עם הבן שלו מאיזה מחנה, והגרמנים רדפו אחריהם, והוא קפץ לתוך איזה שיח והסתתר, והגרמנים לא ראו אותו, והשיח הציל את חייו, ולכן הכרת אותו לשיח שהציל את חייו, הוא גידל שיחים והשקע אותם, אבל את הבן שלו הם תפסו, והרגו אותו מול העיניים שלו, כלומר הוא ראה מהשיחים איך הגרמנים הורגים את הבן שלו, יורים בו. אז הוא בא לנחם את פרופסור אומן, והוא אומר לו, כמה הייתי נותן כדי להתחלף איתך? לא שיחזירו לי את הבן לחיים, לא מבקש את זה, אבל שהבן שלי ייפול כחייל בצבא הגנה לישראל עם מדים, ולא כחיה נרדפת ביער על ידי הגרמנים. ואז פרופסור אומן קם ואמר לו, ניחמת אותי. כלומר, אתה שם את זה באיזושהי מסגור כזה. גם כאן, רבי אלעזר בן ערך, אומר לבן חמד זכאי, היה לך פיקדון. 100% ניצול. הוא למד, הוא שנה, הוא זה. אנחנו רצינו יותר, אבל הקדוש ברוך הוא נתן את זה למה שהוא נתן את זה. אמר לו רבן יוחנן, רבי אליעזר, בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחם. כולם חושבים שאני רב, אז לכן הוא צריך לנחם אותי כדרך שבני אדם, כי אני מכיר את כל הדרשות. לא! למרות שאני רב, למרות שאני מכיר את הדרשות. עכשיו אני צריך שמה? שינחמו אותי. כי עכשיו כואב לי. איזה עומק של הבנה בנפש האדם, אני חושב. זה צד אחד. צד שני, אם יש משהו שהוא משמעותי, חשוב שאנשים ידעו מזה. כל פעם, אני כל פעם חוזר אל הרמב״ם הזה במסכת פאה, שמדבר על הגמילות חסדים וכו'. כל פעם אני נורא נורא מתפעל מזה. אתמול היינו להבדיל כן בחתונה. אז עכשיו, ברוך השם, אחרי הקורונה, חוזרות החופות. אז זה זוג מתוק, מתחתן איפשהו מתחתן. אנשים מתייצבים, באים, תורחים, נוסעים, שעה, שעה וחצי, פקקים, עומדים, מקדישים ערב שלם. כי מישהו מתחתן. אז היום יש מנהג מאוד מאוד יפה, שאחרי החתונה שולחים הודעה. תודה רבה שבאתם משתתף לשמחתנו, זה היה כל כך משמעותי. זה דבר באמת נכון ומתוקן, כי אנשים נורא נורא מתאמצים להגיע. גם בניחום אבלים. ניחום אבלים הוא חסד עצום, שעוטפים את האבל ועוזרים לו. אז זה נכון שאחרי הדבר הזה, האבל יספר לכולם כמה זה היה לו משמעותי. למה? לא כדי שנקבל עיטוף לזה שלנו, אלא זה יעודד אחרים להצטרף למעגל הנחמה הזה. כשאתה מבין שמשהו כזה משמעותי, אז אתה תתאמץ יותר. בפעם הבאה, וגם אם לא תוכל לנסוע, אז תרים טלפון וכן על זה הדרך. אומרת הגמרא, מסכת מועד קטן. מעשה ומת ובניו של רבי עקיבא, נכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול, בשעת פטירתן. בשעת פטירתן עמד רבי עקיבא על הספסל גדול ואמר, אחינו בית ישראל שמעו, אפילו שני בנים חתנים מנוחמו, בשביל כבוד שעשיתם, אפילו עם הבנים, יש כאן כאלה, אומרים שהבנים שלו נהרגו במלחמה, במרד ברומאים. לכן הם, למה פתאום שני בניו מתו, הם נפלו במלחמה, נפלו בקרב. אז הוא אומר, רבי עקיבא, תקשיבו, אפילו אם הם היו חתנים, שזה אבל יותר גדול, הצלחתם לנחם אותי. בשביל כבוד שעשיתם. ואם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא בשוק. אלא כך אמרתם, תורת אלוהיו בליבו, וכל שכן שישכרכם כפול, לכו לבתיכם לשלום. אז רבי עקיבא מודיע להם, תקשיבו, ניחמתם אותי, חיזקתם אותי, נתתם לי כוחות, תודה רבה. אז זה מצד האבל. אנשים תרחו, באו, השקיעו, התאמצו. זה נכון שהאבל ישלח איזה הודעה, משהו כזה, יגיד תודה רבה, זה היה לי מאוד משמעותי וכו' וכו'. לא בשבילם, אלא זה מחזק את המעגל הזה. אתה רואה שזה משמעותי, אז אתה אומר, זה משמעותי, אז טוב, אז אני פעם בא אתאמץ יותר. אתאמץ יותר. יפה. יש פה תשובה של אגרות משה, בואו נראה חלקים ממנה. הוא מסביר שמצוות, יש כאלה מצוות ניחום אבלים, לא יודע מה, באים, אומרים, לא! או באים, יושבים מאחורה, ואף אחד בכלל לא רואה אותם. הנה פשוט המצווה לנחם אבלים אינו רק, אגב, זה גם קשור לפרשת שבוע, הפרשה אצלנו, כי כתוב אצלנו, ראיתי בשם הרב זקס, כולם שואלים, למה משה רבנו... למה משה רבנו כעס או חטא במי מריבה? מדוע הוא דיבר בקוצר רוח על בני ישראל? נכון, שימון האמורים, המנסה להנציל לכם. יש כל מיני, אחד הפרשנים. ראיתי פירוש לרב זקס שהוא אומר, כי בפרשה שלנו מתה מרים. ומשה רבנו היה אבל. ומרים הייתה אחותו הגדולה, והיא תמיד, הוא היה קשור אליה, והוא פתאום, הוא איבד אותה. היא, אחותו, היא בעצם הצילה את חייו. אז היה איזה קוצר רוח כזה, אז ככה הוא גם הגיב. אז זה מתאים ללמוד את זה גם מצד ניחום אבלים. אמר לי שכן תימני, שכן תימני חמוד כזה, כל פעם מלמדתי מנהגים של תימנים. אולי יום אחד אני אהיה תימני. זה גיור לחומרה. אז הוא אמר לי שאצלהם קוראים, מחלקים את פרשת חוקת לשתיים. קוראים קורח וקצת מחוקת, חצי, ואז שבת הבא קוראים חצי מחוקת ובלק. אמרתי לו למה? הוא אומר לי, בפרשה אחת, גם מרים מתה, גם אהרון מת, וגם משה לא יכול להיכנס לארץ ישראל. אנחנו לא יכולים לקרוא את זה בשבת אחת. זה כבד עלינו. זה מצער. זה צער בשבת. אנחנו מפזרים את זה לשתי שבתות. מנהג. אז אומר כאן, היגרות משה, פשוט שמצל נחם אבלים, אינו רק שמברכים אותו, שהמקום ינחם אותו. היינו שייתן לו חיזוק להתנחם. לא! דבזה לבד, אין האדם מתנחם ונעשה שקט ברוחו. שזה עיקר התנחומים שחיווה התורה. התורה חיווה תנחומים שתעזור לו, שיהיה לו נפש שוקטה. אלא כמו שמצינו בחברי איוב, שבאו אליו לנחמו, שירבו לדבר אליו, וכן אליהו והקדוש ברוך הוא בעצמו, עד שנשקט רוחו. וזה לא שייך לאמירת, המקום ינחם אותך. זה כאילו, המקום ינחם אותך זה רק הספתח. כן? אני מדלג פה כמה שורות. אני אגיד את זה בעל פה, הוא מסביר, בבית המקדש היו נוהגים שמי שאבל, כשהיו לבית המקדש היו עולים ככה, מדרגות ופונים ימינה, כי כל הפניות צריכות להיות לימינה, אבל מי שהיה אבל היה פונה שמאלה. למה? כי כל הקהל היה מקיף ככה, והוא היה הולך ככה, אז כולם אומרים לו, תגיד, למה אתה הולך הפוך? מה לך הולך הפוך? אז מה הוא היה אומר? אני אבל. אז הם אומרים לו, המקום ינחם אותך. מכאן זה המקור של המילים, המקום ינחם אותך. כן, המקום, זה הכוונה המקום, השכינה. אומר משה פיינשטיין, גם שם זה רק היה כדי שידעו שהוא אבל, ואחרי זה ידברו איתו וישוחחו איתו ויתנו לו לדבר ולספר כדי שתשקוט רוחו עליו. והמילים, המקום ינחם אותך בתור שער הבלציון, הם רק ספתח כזה. לשיחה יותר מעמיקה אחר כך, כן? הנה, למי שיראו דבר מקיף לשמאל, שואלים אותו מה לך מקיף לשמאל, במשיב שאני אבל, אומרים לו, השוכן בבית הזה ינחמך, הוא כהתחלת דברים מצד האבל. וזה שישיב אני אבל, אבל אף שאין כוונתו שישיבו לו. ואתה מסתבר לומר, אין זה התחלת דברים מהאבל, אלא תנחומים אלו שמברכים שהמקום ינחמה, הוא אי אפשר לומר יותר, כי זה בית המקדש. כמו בזמן השורה בעזרה, וכן במנהג שקודם מזמור שיר, נכנסים האבלים לבית המדרש ומקיפים, אומרים למקהל, המקום ינחם אותך, אין צורך התחלת האבל, משום דאין זה חיבת המקומים ממש, שהוא להשקיט את רוחו שאינו יוצא בזה, אלא בישיבה לדבר עמו. זה רק במקומות שאין זמן, או אין זה, אז אתה אומר, המקום ינחם אותך, אבל עיקר המצווה זה לשבת ולדבר עם האבל, ולתת לו לפרוק את את הקושי ואת הכאב, וכן על זה הדרך. כן? דילגתי פה כמה שורות, ולכן נוהגים זה שאנשים שבאו לקיים מצוות תנחומים ממש, יושבים ומתעכבים שם איזה זמן, ושמעו ודיברו דברי תנחומים ממש, שבגמר דברים שכבר קיים מצוות תנחומים, אז גומרים בברכת המקום ינחם אותך. בסדר? זה העניין. אבל העיקר זה שליישב את זה על הלב. אז תראו, מאוסף ההלכות כאן וגם מהאגדה שלמדנו, איזה עומק בהבנת נפש האדם והצורך שלנו לעזור למי שחווה כזאת טראומה, לצאת ולחזור חזרה לחיים תקינים. רגישות, נכון, דיברנו על רגישות, דיברנו על לתת לאבל לדבר ולהקשיב, הקשבה פעילה, דיברנו על הלימה, על התאמה בין המצב שלך לבין המצב של האבל, דיברנו על גם אם נראה לך שהאבל הזה הוא אדם גדול, כרגע הוא בן אדם, כרגע כואב לו, כרגע הוא רוצה שיספרו לו סיפורים על, על הנפטר. דיברנו על לעזור לפעמים למסגר, לתת איזשהו מסגור לדבר, ודיברנו על כך שגם האבל בעצמו צריך להודות למנחמיו כדי לחזק את המעגל הזה של הנחמה ושל חסדים בגופו, שנזכה לבשורות טובות תמיד, ישועות ונחמות, אמן ואמן. ברוכים תהיו.